כאילו כבר עכשיו אחרי זה אני... אם יש לי בעיה מיותר אני חושב לך.
אני רוצה ברשותכם גמרת מוכן? שמו לי ביד כוסית יין, כנראה שרוצים לעשות לחיים. אני אומר שלחיים זוקק, לחיים זוקק ניגון. וכיוון שיורצייט הוא באמת יורצייט בכלל, ודאי יורצייט של הרב שגר, הוא בעצם איזשהו מפגש בין הגוף שהלך לבין לנשמה שרק מתעצמת. אז אני ברשותכם אחרי כל כך הרבה מילים כבר שתהיה קצת פניות כדי שתהיה קצת פניות
אני
שמעתי הרבה
מה את אומרת?
אני אשתדל לדבר יותר בקול רם וככל שתהיו אתם בטיפה יותר בשקט אבל כל פעם את הניגון בטח תשמעו אני חושב שאחרי כל כך הרבה עומס של מילים מן הסתם צריך קצת אתנחתא שקצת לנגן משהו ניגון שראוי ליורצייט, במיוחד מה שנוגע לדו-שיח בין הגוף והנשמה ואני אתחיל ואז נעשה, אני מאוד מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי להוציא היום לאור ספר של מסע חיי עם הרב שגר ונקרא נגיעות בשפת הלב, אנחנו מוציאים אותה לראשונה כאן למכירה הוא נמצא גם בחנויות הספרים אז אולי אני אתחיל ניגון וניכנס לאווירה, אני רוצה לומר כל מיני דברים שחשוב לי לומר אותם אני מקווה שאני אצליח לומר אותם, זה לא תמיד זה הולך לי. טוב, אני קצת נרגש, לא מימת הציבור, אלא מימת הנזכות ברב שגר. זה רגעים בשנה, כל שנה, פעם בשנה, הרגעים האלה, כ"ה סיוון, אחרי הצהריים, שאני נערך לקראתם עוד מראש חודש סיוון. איך שנכנס חודש סיוון, אני כמעט באופן פתולוגי, משהו מתחיל לנוע אצלי ומציף דברים כאלה וכאלה, חלקם נוחים לי, חלקם פחות. וכמובן ההכנה שלי בבית לקראת הדיבור כאן, והדיבור עצמו ומה שבעקבותיו, הוא אירוע בקיום שלי, אירוע. אני מבקח אותו משנה לשנה. יש ברוך השם עוד אירועים ועוד רגעים כאלה לאחרים במהלך השנה, אבל זה רגעים שאני רוצה לשתף אתכם בתחושות הללו, שגם אני לא מבין מה מקורם, מה מקור עוצמתם, למה זה כל כך מטלטל אותי כל שנה מחדש, ועם השנים, לא רק שזה לא מתקהה, רק מתעצם. ואני לא דורש בנבחי הנפש, בנבחי הנשמה, אני מספר פשוט את ההרגשות במובן הכי בלתי אמצעי שאני מסוגל להביע את הדברים. ומשהו מההתרגשות הזו אני רוצה להביא לכאן עכשיו, לתת קצת מילים קצת מעבר לתחושות. וכמו שאמרתי, אני מודה לקדוש ברוך הוא ולשליחיו הנאמנים שזיכו אותי לעלות על הכתב ולהוציא ספר שהוא יקר לי מאוד מאוד, מעצם העובדה שאני מספר סיפור שהוא בעצם במידה רבה הוא הליבה של החיים שלי על האדמה עד היום. 40 שנה, בגיל 17 וחצי, בגיל 57, זה נמצא כאן בספר. לא שלא היו עוד דברים ועוד מעגלים, אבל זה, הייתי אומר, בהרבה מובנים נקודה מאוד מאוד קריטית ועצמית במה שאני חי בחיים שלי. ומשפט אחרון, שאני השנה איכשהו הוארו לי מחשבות חדשות על הנכחת נפטר, ובמיוחד בהקשר של הנכחתו של הרב שגר. ואני מקווה ומתפלל שאצליח לבטא את מה שאני רוצה לבטא. אני כלל לא בטוח שאני אצליח, אבל אני בכל אופן אשתף אתכם בכמה דברים או בכמה הרהורים של הנכחת נפטר בכלל והנכחתו של הרב שגר בפרט. אם כן, כשאני מנסה להסתכל מתוך באיזה מעוף הציפור, אם ניתן בכלל להסתכל במעוף הציפור על הרב שגר, עליו ממש משלבים ראשונים וצעירים שהיינו יחד, ולא כל כך במובן הביוגרפיה האישית, אלא במובן של העולם שלו, הרוח שלו, הדברים שהוא כהגה ורשם והתייסר עליהם ושכב למען כולנו על הגדר, ושאנחנו נוכל קצת להתקדם הלאה בכמה וכמה עניינים בחיים שלנו, ולפרש לנו כמי שמגלה סוד את התקופה וצפונותיה ואת הבעיות שלה, ממש לתת לכולנו מילים ושפה. אני מנסה לראות אם אפשר לתמצת את זה לדבר אחד, כמו שכתוב, בחה וקוק ומידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה. מה אני אגיד כאן, על מה יהיה ניתן להמיל את הרב שגר ואת עולמו על אחת? ואני אומר לעצמי, במידה מסוימת כן, וזאת קצת העזה מצידי, ואני חושב שאם אני אומר שקבלת תורה כקבלה עצמית, זאת כל התורה כולה, לקבל את עצמך. שלא תחשבו שלקבל את עצמך זה מילים, כל אחד אומר, מה, לקבל את עצמי, מה הבעיה? כמובן שאני יודע, זה קשיים, אבל בעזרת השם אני יודע להתקדם בזה. אצל הרב שגר זה היה עולם מושגים מאוד מאוד כאוב, כמעט לא נגיש, כמעט לא אפשרי. ולא שלא אפשרי אצלו במובן האישי, אלא שלא אפשרי בכלל לאדם לקבל את עצמו, בגלל הסיבות שלא רוצה להיכנס כאן לשפה פסיכולוגית או תיאולוגית או רבנית או אחרת, לא משנה באיזה שפה הוא רשם את הדברים. אני רוצה לנוע כאן בכמה נקודות וכמה כותרים שבהם עסק הרב שגר בשאלות הקבלה עצמית. ואני אומר גם לפני שאני אכנס לרב שגר, אני באמת חושב שהיום, כמו שאני מסתכל על החיים, אני באמת חושב ששורש האדם היא היכולת לקבל את עצמו ולדעת שהעצמי שלי זה תמצית הכל. אלוקים שוכן בעצמי שלי, על הנפתולים שלו ועל היסורים שלו ועל המקומות הכהים שלו ועל המקומות הפתורים שבו, שם אלוהים שוכן, שם הוא שוכן. ומי שיודע את הסוד הזה הוא למעשה, הייתי אומר, מפצח את הסוד העמוק ביותר שקיום האדם עלי אדמות. עכשיו תגידו, מה הבעיה? הרי זה יכול כל אדם בעצם להגיע למקום שבו הוא ידע לקבל את עצמו ולומר בבוקר באמת ברצינות, אלוקיי, נשמה שאתה תביא איתי אוריי, אתה עברתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי. כולם אומרים את זה, אבל לא שמים לב מה אומרים. לומר את זה באמת, שבאמון מלא, שהנשמה שבי, הסובייקטיביות הכי סובייקטיבית שלי, המקום הכי אישי שלי, הוא משתנה של השכינה, הוא משתנה של הרוח ושל קרבת אלוקים. בדרך כלל מחפשים את עצמי ואת אלוקים ואת האמונה שם. מה זה השם הזה? כל אחד עם השם שלו, אבל זה לא כאן, זה שם. ויש מקום, תמיד מחפשים אידאות גבוהות בכל מיני מערכות מושגים פילוסופיות או תיאולוגיות או אחרות, מחפשים איכשהו שם, תמיד מתחבאים מאחורי משהו, רק אל העיקר לא הולכים. ובזה הרב שגר באמת עשה צעד ענק. הוא עשה את זה לא כי הוא בחר לעשות את זה, כי לא הייתה לו פשוט ברירה. למה לא הייתה לו ברירה? מפני שזה היה נקודת הכאב הכי נוראית שעליה התייסר כל ימיו, וזה אולי גם מה שקידם את פטירתו מן העולם. המאמץ שלו, ובמידה רבה המאמץ הטרגי שלו, במידה רבה חוסר היכולת שלו, וזה לא עניין אישי, הוא אמר, זה לא עניין אישי, זה עניין של התקופה, של אדם שמחפש לקבל את עצמו איכשהו, את כל חסרונותיו ואת כל בעיותיו, ומהמקום הזה להאיר פנים ולחמול ולהרעיף ולעשות חסד, זה המאמץ העיקרי. זה המצפן שהוא סימן, הלך אליו, הראה לכולנו את הדרך, אבל במקום מסוים זה נגמר, במקום מסוים הכאב הנורא הכריע אותו, והוא הלך מכאן והשאיר לנו את המצפן ואת הכיוון. בהקשר הזה אני רוצה אולי לזכור, רשמתי לי כמה דברים, יכולתי כאן לרשום כאן בלי גבול ומידה, כי אני באמת נמצא כל כך, אני מוכן כבר לומר, היום אני יכול קצת לראות מעוף ציפור על הדיבורים ועל הכתבים במהלך עשרות שנים, ואני משהו מזה אביא כאן עכשיו רק כדי לשתף אתכם, ואולי בסוף נגיע לנקודה העיקרית מבחינתי בסוף דבריי. אם כן, תמצית, מה הוא אמר כשהיה מאוד חולה וראה את הכנס שעשינו לרפואתו, והגיעו אליו אנשים ונתנו את ליבם ואת נשמתם להגיד לו כמה הוא שורש עצמם, כמה שכל היותם זה בזכותו, הוא לא האמין להם כמובן. ואז הוא אמר לעצמו ורשם לעצמו את רוזנצוויג. מה אמר רוזנצוויג? קל יותר לאהוב מאשר להיות נאהב. זו הייתה מילה כל כך, מי שהכיר את הרב שגר יודע כמה שאמירה כזאת היא טרגית, שאדם לא יודע להיות נאהב, הוא לא מסוגל, הוא תמיד דוחה. לאהוב הוא יעשה בלי גבול, הוא יעשה חסד, ייתן לכל אחד את כל מה שהוא מסוגל, אבל לעצור ולהיות נאהב, לקבל את מה שאחרים רוצים להעניק לך, זה קושי עצום. זה תמיד מעורר חשדנות, גם רגשות אשמה, גם חשדנות, לך תדע מה הוא רוצה לחיים שלי וכו' וכו'. ואני קורא עכשיו אני הבאתי את זה לביטוי כאן בספר, עמוד 27, אני אקרא כמה משפטים, זה יהיה לחיים, לקרוא כמה משפטים מהספר החדש. בדומה לאנשים גדולים אחרים, רשמתי לעצמי, המורכבות והעוצמה והעוצמות שהיו בו הלכו יחד עם חוסר אמון שלא אפשר לאנשים להגיע אליו. בהקשר לספרי זרון לצוויג שקל יותר לאהוב אשר להיות נאהב, זו הייתה הנקודה הכאובה אצלו. הוא לא ידע להיות נאהב. הוא התקשה לקבל באופן פשוט את האהבה והערכה שהביאו כלפיו, כי תמיד חשד במילים שאחריה, מאחוריה. אף פעם לא היה מוכן לקבל אהבה ואמון. רק בזמן המחלה על סף המוות התחיל להיפתח לכך. הוא אמר אז שהוא חש אמפתיה עצומה מכל הצדדים, ושלהפתעתו הוא חש כלפי האמון. כך הוא רשם ביומן שלו. זה היה חידוש עצום בשבילו. הוא היה צריך להגיע למצב כזה, סף המוות, כדי לשמוע אנשים שאומרים לו, אני רוצה אותך, ממך אני חי, אני אעשה הכל כדי לעזור לך, ולהאמין שזו אמת, שזה לא חנופה או ניסיון להרוויח משהו. מתוך כך הוא נפתח גם בסוף ימיו להאמין בעצמו, להאמין בתורה שלו. רוב ימי חייו הוא היה מאוד מסוגר, הוא לא רצה להוציא את עצמו החוצה. גם הקמת הישיבה לא הייתה ממש לרוחו. זו הייתה מתנה שאני יכולתי לתת לו בגלל האופי שלי. דחפתי אותו כל הזמן לצאת, ללמד, לפרסם ספרים, להאמין שהתורה שלו רלוונטית ומשמעותית גם במעגלים רחבים יותר. אבל רק בסוף ימיו, סמוך למותו, הוא הבין שחולל משהו בעולם. כשעשינו את הכנס לרפואתו בליל ערב שבועות תשס"ז, כשלושה שבועות לפני מותו, הגיעו כ-2,000 איש, וזה נתן לו עידוד עצום. הוא כתב מכתב שיקרא לו בכנס, הוא לא עצמו, עצמו לא הגיע, הוא כבר היה מאוד חולה, שבו דיבר על כך שהוא רואה בתורה שלו זרעים למהפכה לאומית של ממש. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא התבטא כך לגבי עצמו. ההיענות וההתערות שנצרו סביבו עם מחלתו פתחו אצלו משהו. הוא אמר לי אז שהוא רואה עכשיו שהתורה שלו היא אכן תורת אמת. זה לא יכול לצאת מפיו אף פעם בחיים שלו, שכשהוא הולך למות הוא אומר, אני עכשיו רואה לאור כל ההתרחשות, והוא לא רואה את ההתרחשות שיש הרבה אחרי מותו, התרחשות שרק מתעצמת עכשיו, ואני רואה את זה וקולט את זה בכל מיני צורות. זה הוא לא יכול להעלות בכלל על דעתו. אני מדבר על הכנס עצמו, שהכנס באמת מרשים ביותר מבחינת העוצמה והנוכחות, שכנע אותו שאכן משהו קורה. תשימו לב, זה לא בעיות אישיות של הרב שגר, זה לא הייתי מדבר על זה כאן, כי זה כל אחד עם האישיות שלו. אלו בעיות האדם. הוא זיהה את זה כבעיית האדם היום, שאין לו אמון במה שהוא עושה, אין לו אמון במה שאחרים מעניקים לו, אין לו אמון. אצלו היה לזה את היואנסים האופיינים, או ניואנסים שגריים של חוסר האמון וחוסר היכולת לקבל. אבל זה לא עניין אישי במובן הכי אישי, זה עניין שהוא כאן סימן מצפן שאלו בעיות האדם בכלל והיום בפרט. אני חושב שהדבר הזה יכול להיות עליי השפיע השפעה מכרעת. וכל אחד יש את הקשיים שלו ואת התחושות שלו ואת הנחיתויות שלו ואת חולשותיו. מי יהיה לזה? מי שאין לו חולשות שיקום, אף אחד לא קם. ומכאן אני אומר הוא כתב אותו זה באומץ. הוא אומר, אני יודע, אני לא מסוגל. אומרים לי, רוצים אותך, אני לא מאמין. אני פשוט לא מאמין. למה אני לא מאמין? כי אני לא מאמין. כי אני חושב שיש מניעים, כי יש איזה אגו ברקע. כי אתה רוצה ממני משהו, ואתה רוצה להרוויח ממני משהו. עכשיו, זה לא במובן הזול, הירוד, או הלא נחמד. במובן שיש איזה חסמים לאדם שהוא לא נותן אמון בעצמו, לא באחרים. הוא לא בעצמו לא מאמין במה שקיים בו. אז בואו נראה עכשיו צעד קדימה לצל הדרך.
אולי זה ענבה
טהורה פשוט? לא יודע מה זה ענבה טהורה, החיים מאוד לא טהורים. החיים הם יצרים, סובייקטיביים. לא יודע מה זה ענבה טהורה. אני לא רוצה לעשות מרב שגר איזה מין מודל אידילי כזה או אידיאלי. אין, זה לא...
בגלל שהוא חשש
מאינטרסנטי,
הוא אמר את זה?
אני מציע, בואו נתקדם קצת. בואו נתקדם קצת וננסה לפתח טיפה את הדברים, ואני גם לא רוצה להתמקד יותר בזה בדמות האישית של הרב שגר, כי זה לא כך מעניין כאן כרגע. אני רוצה לומר את הדברים שהשפיעו עליי ושהם באמת שינו לי את החיים בהרבה מובנים. אז אני רוצה שהצעד אחורה, איפה הדברים מתחילים? בספר הראשון שיצא בשנת 2000, תש"ס, הספר שוב נפשי על התשובה. אם כן, הוא באמת האדם, אני חושב שהוא הראשון שהוציא מפיו באופן ברור ובהיר ולא מותיר מקום לספקות את עמדת איש ביציאה לתשובה. ומי שמייצג אותה בספר שווי נפשי זה כמובן רב צדוק, בפרק השישי של שווי נפשי. ואני קורא משם כמה משפטים ואגיד לכם איזה השפעה אדירה הייתה לזה עליי אישית, ששינה לי את כל הימים הנוראים כמובן, ואת כל התפיסה שלי בכלל, העצם ההעזה לדבר ככה על התשובה. מה זה תשובה בדרך כלל? אתה צריך לצדיק ולעשות מצוות ולתקן כל קלקוליך הנוראים וספר מוסר כאלה ואחרים. מה אומר הרב שגר שמתאר את רב צדוק? אני קורא מתוך שווי נפשי. בניגוד למקובל, קובע רבי צדוק, עיקר התשובה הוא עד שיאיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות. ורוצה לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כי ברצון השם יתברך. התשובה היינו שמשיב אותו דבר על השם יתברך. רוצה לומר שמכיר שהכל פועל השם יתברך בכוחו, אפילו המחשבה טרם נוצרה בליבו של אדם, נמצא השם יתברך נותן לו כוח גם בעבירה, ועל ידי זה אחר התשובה הגמורה הוא זוכר שזדונות תעשה זכויות, כי גם זה היה רצון השם יתברך. זה הקוטב של החסד בניגוד בשונה לקוטב החירות של הרמב״ם בספר. אני רוצה להתפקד דווקא בקוטב של רב צדו. כותב הרב שגר הזה, משמעות העניין היא שהתשובה הגבוהה, תשובה מאהבה, איננה הכרה באחריות לחטא וחזרה ממנו, אלא דווקא התנערות ממנה, פרי התובנה שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך. בלשון אחרת, התשובה הינה קבלת עצמך גם כחוטא, מתוך הערה שלא אני עשיתי את עצמי אלא השם יתברך. הדרך שבה מתגבר החוטא על הקונפליקט שבינו לבין חייו ועל חוסר שביעות הרצון שלו מעצמו הינה דווקא בקבלת עצמו כפי שהוא. כן, האמירה, ואז הוא שואל את עצמו מה מביא את רב צדוק לקביעה לא שגרתית מדהימה זו, סימן שאלה, כך זה בספר. שכאן כמובן האמירה הזו למי שרגיש לא להתאפס רק לתוכן, אלא מה זה עושה משפט כזה כשאתה פוגש את עצמך, שאתה מקבל את חטאי, אני מקבל את חטאי, את הבעיות שלי, את הכשלים שלי, את החולשות שלי, לא כפרי של יצר הרע, אלא כפרי של רצונו יתברך. הוא נותן לי את הרצון לעשות טוב, הוא בדיוק אותו אלוקים נותן את הרצון לעשות רע, ולכן כל מה שנתן לי זה לא לקחת אחריות על החטא, אלא דווקא להרפות מאחריות על החטא. כי הרבה פעמים הכשלים שלנו, שאנחנו רואים לכם אחריות על הכשלים, אחריות על החטא, זה דרך המוסר המסורתי, ואסור לפרוש ממנה, לפחות לטעמי. רק אני חושב שיש רובד יותר עמוק, שהוא הרובד שבו אדם מבין חולשות וכשלים, ואתה יודע שאדם נהיה מבוגר יותר, והוא רואה שהוא חוזר על הטעויות שלו אחרי כמה שניסה לתקן, הוא מבין שהבעיה איננה משהו בתחום הבחירה שלו, אלא להפך, הבחירה הופכת להיות הבעיה שלו. שהוא כל הזמן משכנע את עצמו שאני לא בסדר, ואני ככה ואני ככה, ואז רק נהיה, הוא חושב שזה פלטפורמה לקראת תיקון, בו בזמן שזה פועל הפוך. זה פלטפורמה להעמיק את רגשות האשמה, זה פלטפורמה עוד יותר להידרדר. רק אם אדם יכול להסתכל בראי, אומר שאני באמת לא שווה הרבה, די גורנישט, אבל הוא אומר את זה בחיוך, אני יודע שאני בסך הכל לא משהו, אני באמת לא משהו, שלא יהיה הבנה. וגם הרב שגר אמר לעצמו ככה, שהוא לא באמת משהו, אתם עושים סתם רוח. דווקא אמירה כנה, זו פשוטה, אנחנו בני, לא, זה לא זלזול בערך, חלילה, זה לא זלזול שאדם אומר, אני לא שווה איזה מובן זול, אלא הוא אומר לעצמו בכנות, תשמע, כולנו אומרים ראשונה, כצל עובר, כחלום יעוף, כרוח נושבת, כאבק פורח, אז מה אתה עושה עניין? כאילו, זה מה שאנחנו, ולכן המסקנה מזה איננה לזלזל בחטא חלילה, אבל לחשוב שחטא זה שום דבר. מסקנה הפוכה, שגם עולם הכשלים וגם העולם הירוד, תסתכל עליו בעיניים, תסתכל בלבן שבעיניים של החטא. תסתכל בלבן ואל תברח משם. זה גם לא יעזור לך אם תברח, וגם אין טעם לברוח, גם זה לא לעניין לברוח. זה מה שאתה, זה מה שאני, זה מה שכולנו. ולכן נראה שאתה יודע שההתמודדות עם התשובה היא בעצם אמורה להוביל אותי לאיזשהו חיוניות, לאיזשהו מאור פנים לעצמי ולכשלים שלי ולחשק, כי גם בכשלים אלוקים שוכן, אולי יותר מאשר בהצלחות שלי, בכשלים שלי הוא שוכן בצורה יותר משכנעת, כי אני יודע, כשלים וכשלים, שם אין אגו, בכשלים אין אגו, בהצלחות יש אגו, בכשלים אין אגו, בכשלים יש כשלים. ואם אדם, וכאן שהוא דיבר ככה על התשובה, מי שראה אותו בימים נוראים בכלל, במהלך חודש אלול ואחר כך בימי הרחמים, הוא באמת ראה ש... הוא היה כל כך כן, שהוא באמת ניסה לקבל את עצמו. ניסה לומר, אני יודע מי אני, אני יודע מה היתרונות שלי, אני יודע גם מה הבעיות שלי, ואני יודע שכל זה באלוקים. כך הוא עשה אותי, כך עשה את כולנו, זה לא יהיה אישי. אני חושב שהאמירה הזאת, האמירה הזאת, לפחות בקשר של התשובה, שאדם צריך לדעת לקבל את עצמו, וזה שורש התיקון. כשנמצאים עמוק בראייה, זה לא, אני אומר מילים, ואל תתפסו למילים, כי זה יתאה. יש פה איזה מין תנועה, איזה רוח שאני מנסה לשדר. איזה רוח שהיא קיימת, היא מהפכת את הכל. אני לא אהיה יותר טוב או יותר רע, אבל אני אהיה מי שאני. אני מקבל את עצמי איך שאני, איך שאלוקים עשה אותי. ואין דבר נשגב יותר מאשר לקבל את עצמי איך שאלוקים עשה אותי, ואני יודע שכך הוא עשה אותי. לכן אין לי יומרות גבוהות מדי, אין לי גם נפילות נמוכות מדי, כי אני יודע איך שאני, ככה אני, זה, איך אומרים בעברית צברית, זה מה אני, או איך אומרים בלשון איש ביצה, אנוכי מי שאנוכי. כלומר, זה מה שאני, זאת הנקודה שאיתה הוא יצא בפרק הזה, פרק ו' בשווי נפשי, להמשיך לגלגל את תורת התשובה של איש ביצה בכלל, ושל רב צדוק כמייצג נאמן, של כתלמיד של הרב איש ביצה. ואז זה אומר, אני אקרא עוד... סליחה? אני חושב שבחינתו של הרב שגר, איך שפרש את הרב צדוק, זה התיקון. אתה מציע את זה כאילו, טוב, וזה כבר מאחוריי, עכשיו בוא נראה מה הצעד הבא. לאט לאט, אני חושב שכשתהיה זקן, נגיד באזור ה-80, ותגיע כבר אולי קצת, תתקרב קצת לאזור של רב צדוק מדבר כאן, אז נחשוב יחד על הדפני אז, אבל ננסה לחשוב על הצעד הבא. בוא ניקח את ברצינות, יש כאן איזה סימון, שמים בסימון מצפן, שלא נדלג הלאה, אז איפה התיקון? התיקון הוא, מה שאמרתי כרגע, בשם הרב שגר, כפרשנות לרב צדוק, זה כבר אמירה כל כך, זה משימת חיים שתמיד נעלה וניפול עליה ונתקדם בה, נוכל להתקדם בה. לכן אני לא כך מטריך את עצמי לחשוב, נו, אוקיי, ומה אחר כך? אחר כך אלוהים גדול, כמו שאומרים. מה אתה אומר?
לא הגענו.
לא, זה משהו שהוא הרבה יותר מ... בואו נראה עוד כמה משפטים, אני מצטער שאני לא אענה לך שלא משכנעת, אבל אני חושב שאני עוד לא... אני עוד לא במקום, אולי בסוף אגיע לאיזה נקודה שתתייחס למה שאתה שואל כרגע, אבל בואו נתגלגל הלאה. כן, הרב שגם ממשיך לדבר לכם באותו פרק, והבאתי כאן עוד איזה משפט או שניים. שאלת השב בתשובה לא תהיה כדברי הרמב״ם, האם אני יכול לשנות את אורח חיי, אלא האם אני יכול לקבל את עצמי. שימו את זה על המקרר שלכם. בתור זה מין, תגזרו את המשפט הזה. אל תגיד, האם אני יכול לשנות אורח, כל אחד אומר, אני רוצה להשתנות. אומר לך הרב שגר, אני רוצה לקבל את עצמי איך שאני. ברוח השיר של יהודה עמיחי, הדיבר 11 השתנה, הדיבר 12 לא תשתנה. או הפוך, לא זוכר את הסדר. כן, זה הפוך. על כל פנים, כל אחד אומר לעצמו, מה, איך עשה? אמרתי נכון?
כן.
כן, אני חושב שיהודה עמיחי נגע כזה דבר נורא עמוק. האם, כל אחד אומר, אני רוצה להשתנות, זה מילת המפתח בכל חברה מוסרית, תשתנה. אומר לך הרב שגר, אל תשתנה. אל תשתנה. תנסו רק רגע לחשוב, תעשו לכם איזה דמיון מוזרח ב-10 שניות. כשאומרים לך מסר, מסר שאתה יכול לסמוך למי שאומר לך, אל תשתנה. מה זה עושה לכם? תנסו להרגיש את זה רגע. אל תשתנה. אל תשתנה. קחו שנייה אוויר. 10 שניות, אל תשתנה. אתה אומר לעצמך, וואלה, מה הולך פה? זה ישיבה פה? מה זה אל תשתנה? אני חושב שזאת אמירה שאם נכנסים אליה באמת, ורב שגר ותראה להגיד, לא נפסח את זה ככה או נפסח בדרכו, אז אני לוקח את זה כמובן לשפה שלי ולאופן שבו אני תופס את הדברים, אבל עצם האמירה, אל תשתנה, זה שורש התשובה. זה התיקון הכי גדול, אל תשתנה. אחר כך, אלך יהודה עמיחי עוד צהל, ולהגיד לך, תשתנה. אבל התשתנה הזה חייב לשקוד על אל תשתנה. אם התשתנה זה נוירוזה שאני כל כך מסוסך עם עצמי, שכל הזמן תלך לצד הבא, תשתנה, כל הזמן תהיה באיזה מין תנועה תזזיתית, תלכת פה, תלכת לשם, אז באמת העסק רק יידרדר. אם אתה נמצא בנייך באמון עמוק של אלוקים שוכן בתוכך, ואתה רוצה להיות גם נאהב, דיברנו להיות נאהב, שאלוקים אוהב אותך. אוהב אותך איך שאתה. אתה יציר כפיו, כמו שאבא אוהב את הילד שלו. מה, הילד, כדי שאבא יאהב את הילד שלו, הוא צריך להוכיח משהו, הוא צריך כאילו, אני אשתנה אז תאהב אותי. כל אחד מבין את הגיחוך של אמירות כאלה. אוי לילד שאבא שלו אוהב אותו על תנאי. השם ירחם. איזה מין דבר זה. ואני אומר, אלוקים אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו, אז אנחנו נקבל את אהבתו, והוא אוהב אותנו, ואומר לי, תשמע, אתה איך שאתה זה בסדר. זה בסדר, איך שאתה, זה בסדר. תגיד לו, זה עידוד לעצלות, זה עידוד לא לעשות שום דבר, זה עידוד לטפח סתם את ה... לא יודע מה. לא, זה לא ככה. מי שבאמת מאמין שיש אלוקים מבקש ממנו, אל תשתנה, הוא עשה צעד עצום, עצום, עצום קדימה. פשוט עצום. כשאומרים לו, אל תשתנה. תקבל את עצמך. תהיה מה שאתה. התורה שלך תהיה אחרת, אם אתה תלום מהמקום הזה. זו תורה אחרת. זה חידוש שלא נשמע כמוהו. ואני אומר את זה באמת במלוא אחריות. לומר דבר כזה, ואני אומר, ואני זכיתי שהייתי ברב שגר, מה אני אעשה? זה הביוגרפיה שלי. שהוא לחש לי באוזן, בדרכו, אל תשתנה. זה בסדר. הבעיה שהוא לא לחש את זה לעצמו באוזן. שהיא לא לוחש את זה לעצמו באוזן, היה לו חיים יותר נוחים. הוא לא ידע לוחש את זה לעצמו באוזן. אבל הוא ידע לספר לאחרים מה הכיוון. בסוף, על סף המוות, משהו קצת... להתרכך. כן.
אבל אולי זה סתם רמאות, פשוט
העם. חגי, וואו. איזה כיף לראות אותך.
תמיד אני אוהב.
כן.
אולי זה באמת סוף
המהות. אולי זה?
הרב שגר עם כל הכבוד הגיע למה שהגיע, לא בגלל הפיוס המדהים שהיה, בגבעתי שהיה שם. הוא הגיע לכל הספרים האלה, כל
א', אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהרב שלך חי לפיה, וזה היה חלק הטרגי, שהיה פער מובנה בין הכנות כפי שהוא הבין אותה וסימן אותה וחתר אליה, אבל הוא אמר, אני לא יודע, הוא אמר כשהוא חלה, אני אספר את זה, תראו גם בספר. אני סיפרתי הרבה דברים בספר, ואני חשוב לספר כל מיני דברים. היו בינינו שיחות נפש אינסופיות, מיוחד לזמן המחלה וכל החיים. אז הוא אמר, כשישבנו שם בפרגולה, כשנודע על המחלה, היה איזה 10 ימים שהוא לא דיבר עם הרבים, כי התוצאות הבדיקות עוד לא הגיעו לו עד הסוף, אז היו כמה ימים שמעטים ידוע את המחלה ואת המשמעות שלה. ישבנו שם בפרגולה, בפרגולה זצ"ל, איזה פרגולה. ואז הוא אמר, תשמע, אני לא מפחד למות, לא מפחד למות, כולם מתים בסוף. עוד 20 שנה, פחות 20 שנה, זה לא העניין. אני רוצה לתקן. אמרתי, מה אתה יודע מה? בטח שאני יודע. אני יודע מה אני צריך לתקן. הוא דיבר על זה. הוא באמת דיבר על זה שהמוות, שהוא הביא אותו על עצמו, ושוב, הוא אמר, זה לא, המחלה שלי היא לא מחלה אישית. היא מחלה של התקופה. לא הייתי מאמין שהוא מסוגל לדבר בפה, לומר בקול רם, זה לא מחלה אישית. זה לא היה כאן משהו מתנשא. הייתה כאן אמירה, אני מבין את האדם בדור הזה, אני מבין אותו פשוט, והוא באמת הבין אותו. לכן זה שהוא לא חי כך, זה לא אומר, תשמע, הנה תראה כמה ספרים יצאו ושהוא לא הבין. יכול להיות שהוא היה עדיף שהשולחן יהיה ריק, ואנחנו נקבל את עצמנו בשולחן ריק, מאשר עם תסכולים ומהומות פנימיות בשולחן מלא ספרים. אני לא בטוח שזה... אני מוכן לעשות עסקה בעניין הזה. כן, 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 בהחלט. אני חושב שאין לנו קיצור, אין קיצור הדרך. כי אי אפשר לקצר את הדרך, כלומר שהדרך עוברת דרך אותם איסורים, וכיוון שזה לא עניין אישי, זה לא פגם שפלוני יהיה פתאום איכשהו תקוע עם דברים שאין לאחרים. זה האדם שיוצא, זה אם תרצה איסורי משיח, זה איסורים של גאולה, זה איסורים של המקום שבו המלך והמטרונה, אם תרצה, בשפה הקבלית נפרדו, והם מתחילים להתחבר, וזה בא לביטוי בנפש, זה לא ביטוי ברוח. זה לא עניין אישי, זה לא, זאת אומרת, השגר זה לא הדמות הפרסונה במובן הכי אישי. הרב שגר מסמן כאן את האדם הכאוב, המיוסר, שזה בעצם האדם שהוא פרי הגלות הגירוש מגן עדן, כמו שהוא עצמו אמר את זה בהזדמנויות שונות. זה פרי הקרע בין המלך והמטרונה, בין הדוחה והנוקבה, איך שאתה רוצה, אני יכול להגיד לך בכל מיני שפות. זה לא משנה אם זה בין הסופר אגו והאיב, או בין המלך והמטרונה, זה לא חושב באיזה שפה אנחנו נשתמש. אנחנו בסוף מגיעים לכשלים המובנים שיש באדם עצמו, ולכן אמרתי שהרבה ספרים נוצרים כתוצאה של הגלות. אני חושב שבאמת בהקשר הזה אני מוכן לעז ולומר שגם ריבוי המלל בתלמוד הבבלי ביחס ללימוד הפסוקים בפסוקי התורה הוא אותו עניין עצמו. מצד אחד הכשלים מולדים תורה, ותורה שעליה אנחנו, את ימי אנחנו שותים, ומעיד הרגיסה ברור שזו תורה שמאורתה ולידתה באמת בגלות. יש שם חזרה לאמירות, יש להם איזה ריח יותר מיסטי, יותר נבואי, מיעוט מילים ויותר ריבוי של רוח, וששאר רוח זה חלק מהותי מהתהליך עצמו. תאמר לי, אז אם כן, ישאל חגי, אז מה, אז אולי, מה עם כל הספרים? מה יעשו בידיעות ספרים? זאת עכשיו השאלה חשובה. ואני חושב שכאן בדיוק הנקודה שאנחנו באמת נמצאים בה. אני חושב שצריכים להיערך כולנו לעולם שיש בו פחות מילים ויותר הקשבה, יותר הכלה, יותר התנגנות, יותר התענגות. אלה מילים שהן יותר קהילתיות, לא במובן הממוסד, אלא במובן של איזה קוד פנימי שמאחד בני אדם זה עם זה. אנחנו כבר נמצאים, התהליך הזה כבר נמצא, הוא כבר קורה. רק אני חושב שקו התפר בין הגלות והגאולה, בין המקום המילולי שמתצפת על הכל מהצד אבל תמיד נשאר תקוע, לבין עולם שהוא בעצם הדבר עצמו, אנחנו כבר נמצאים ומשייטים בעולם הזה. ואני רוצה לומר שיהיה ברור לכולם שהרב שגר, אני לא רוצה לדבר באופן בלעדי כזה, כי אני לא מספיק יודע מה אחרים תרמו לעניין, הוא ודאי לא בלעדי, אבל מבחינתי לפחות כאן בבית המדרש הזה אני חושב שמותר לומר כאן שאנחנו יודעים מי הביא את זה לעולם בדור הזה. אני יודע מי הביא את זה לעולם, וזה הרב שגר. הלאה, ועכשיו זה לא הספיק לנו, קבלת עצמו, הלך הרב שגר צעד קדימה, ובהזדמנויות שונות הביא את הדבור הזקן, שרק מי שיודע לאהוב את עצמו יכול לאהוב את אלוהים, יכול להיות לאהבה את אלוהים. זאת עוד נקודה, שעוד קידום של העניין, לא רק לקבל את עצמך אלא גם לאהוב את עצמך. ואדם ישאל את עצמו, מי כאן מהיושבים כאן אוהב את עצמו? זה מביך, נכון? זה ממש מביך לשאול שאלה כזאת. מי אוהב את עצמו? זה מביך? זה כבר הגאולה, אנחנו עדיין בגלות. עכשיו אני חושב שכאן יש פה, אני חושב שיש כאן גם כן נקודה שהמושג האהבה, שהוא כל כך נגוע באנרגיות הוליוודיות ושל ריקות מכל תוכן, הם מסמלות בדיוק את הנצללות, את החמדנות, את הניכור וכו' וכו'. המילה אהבה במובנה המקורי של שיר השירים, תרצו, או כל כך יסד הזה, על כל פשעים יחסי אהבה, שאני לא מדבר על אהבה של האמריקאיות, נאמר, האומנים שמשתמשים בטרמין הזה בשפה המוכרת שלו, אלא כאן מדבר על איזו תנועה כל כך כמעט נראה בלתי אפשרית. איך אדם שכל כך מלא בסכסוך עצמי, או כמו שאמר הדבר האמצעי, מה זה קיבוץ גלויות, קבט נדחינו מאבק אלפת הארץ, אלו הניצוצות בנפש שהתפזרו. כן, יש הרבה ניצוצות שהתפזרו בנפש, וקיבוץ גלויות זה לקבץ את הניצוצות בנפש, לקבץ את ישראל מאבק אלפת הארץ. אנחנו רואים את זה בעינינו, זה כבר קורה, אבל לקבץ את הניצוצות בנפש זה עוד צריך כנראה לעבור כמה דברים שזה יקרה, אפשר יהיה לקבץ את הניצוצות שנמצאים ופזורים בתוכנו ולא מסתדרים זה עם זה. וגם זה אגב אני ארגיש שדברים נפתחים ומתקדמים. הצעד הבא בדיון שלנו, אני אומר את הכל ממש רק בקיצור נמרץ, הוא קשור לסף המוות. אני חוזר לזה. כשהוא היה בגבעת ישעיהו אצל בביתו של ידידנו שמואל לפני מותו, אז הסרטנו אותו, ירון הסרט שם הרבה שעות הסרטה אותו, וממש היה לי מאוד חשוב שנסרט אותו סמוך לפני מותו וידבר דברים, ובאמת אמר שם דברים שהם פשוט מופלאים ביותר. יש לנו הרבה מאוד שעות שהוא דיבר כשהוא גם נראה מאוד חולה, ובין השאר הוא הזכיר שם כשהיינו צעירים ולמדנו, אז השאלה הייתה, כשאתה למדנו משהו, השאלה הייתה מה זה אומר. אבל היום השאלה שמטרידה אותו, מה זה אומר לי? וכאן כל המפנה שהתחולל. כשאתה אומר מה זה אומר, אתה נשאר מהצד, אתה רוצה להתחבא ולהבין מה כתוב כאן, ואתה רוצה איכשהו לשייט כאדם חבוי בין דעות, בין אפשרויות וכו' וכו'. כשאתה מציר השאלה מה זה אומר לי, כאן אתה כבר לא יכול להתחבא יותר. אתה צריך להיות, וזה היה הנהמה שהוא נהם כל ימיו, להבין עד הקצה גם בלימודי גמרא, לא דבר שבלימודי חסידות, או רב נחמן או משהו כזה. מה זה אומר לי בעולם הכי אישי. ואז הוא בא ואמר, ואחת המילים אולי האחרונות והסרטה, שהוא אמר, אדם צריך להיות בעזות דקדושה, ולהיות, אז הוא הביא את הרבי מישביץ שאמר שיש כללי תורה, שזה הנורמטיביות, מה שקיבלנו בסיני, ויש פרטי תורה, שזה מה השם אלוקיך שואל מעמך, העניין האישי שלך. ואז הוא אמר שמשפט, הוא אמר את זה במין, כאדם שכבר, לא הייתי אומר, לא שלנתי, כי הוא היה כל כך חולה שאפילו לא יכול היה להגיד לי יותר מזה, אמר, רק אני ואלוקים, רק אני ואלוקים, רק אני ואלוקים. מין משפט שאתה, במבט לאחור הוא ממש מעורר צמרמורת, שאדם יחיה רק אני ואלוקים. מי חי רק אני ואלוקים? יש הרבה שיקולים נוספים. ורק אני ואלוקים, כלומר יש משהו נקי שלא ממש, מה הדבר שאני אומר אותו הוא באמת מה זה אומר לי, במובן הכי אישי והכי נוקב והכי מחלחל, שהוא כבר אחרי כל התהיות, אחרי כל הספרים, אחרי כל הטלטלות, מה זה אומר לי? זאת השאלה שאותה הוא רוצה, זה הצוואה בעצם, זה היה המילים האחרונות פחות או יותר שהיה לפני שעצם את עיניו. ושלושה שבועות לפני כן, בליל ערב שבועות, באותו כנס שהזכרתי קודם, למדנו, הוא לא הגיע לכנס, אבל הוא שלח דברי תורה, שלח דרשה שנערכה ולמדו אותה יחד כולם, ואני הבאתי כמה מילים, לא אקרא את הכל בגלל השעה, אבל משהו שנוגע באמת לנושא של השיעור, קבלת תורה כקבלה עצמית. והנה הוא אמר את הדבר הבא, אבל אני קצת מדלג בקוצר הזמן, ואז אני אקרא אולי את המשפטים הללו שנאמרו אז סמוך למותו, וכל מה שנאמר סמוך למותו זה לא פחות מצוואה. וכך הוא אמר, התורה היא ההתגלות של אנוכי משאנוכי, דיבור שהוא אחד עם עצמו, ולכן פורץ את מערכות המציאות המוכרת. כאמור, זיהוי האמת שבתורה וההתגלות שבה אינם תוצאה של התעמקות והבנה מיוחדת, ולכן גם אינם נחלתם של תלמידי חכמים דווקא. ישנה לבחינה זו בכל נפש מישראל, כך מצטט, והוא מה שנראה בעליל בכל איש, גם בפחות הערך של נפשו שפלה ולמוכה בהשגה, כאשר ישמע איזה ביאור בחינת סובב ומלא חגבנה מושגים חבדים, תתפעל נפשו ביותר וידבק ממשך אחרי זה. אני לא כתוב כאן המקום, זה מלא אדמור האמצעים, אני לא טועה, אבל אני לא בטוח, זה נשמע זה חבדי. ליהודי, אומר הרב שגר, יש חוש לאלוקות, להבחין בין קודש לחול, בין מלא לריק, ולעיתים דווקא יהודי הפשוט חש בה בעוצמה מרובה. הנה כאן מענה לשאלה של הספרים. דווקא החוש ליהודי הוא לא לחתם, הוא לא קשור תמיד לחכמים, הוא לא קשור לאדם המלומד, הוא קשור לחוש. יש ליהודי פשוט דווקא בגלל שהוא פשוט, ושלא יסתבך כל כך, הוא לא כל כך מודע, הוא לא כל כך אפקטיבי לעצמו, דווקא החוש להיות יהודי, זה דבר חדש שנאמר אותו עכשיו. מי הוא יהודי? מי שיש לו חוש להיות יהודי. זה חוש, חוש כזה, חוש להבדיל בין קודש לחול, בין מלא לריק. אני חוזר על המשפט, ולעיתים דווקא היהודי הפשוט חש בה בעוצמה מרובה. האלוקי שבתורה מענג אותו, לאו דווקא בגלל התוכן של הדברים, אלא בגלל מה שמעבר לתוכן. יכול להיות יהודי שמתנדד על הדף היומי, וכנראה הוא לא מקשיב בדיוק, ואם מקשיב לא בטוח שהוא יבין, אבל אתה רואה כמה שהוא מתענג. יש לו חוש להיות יהודי, הוא לא יוותר על זה בחיים שלו. הוא ייסע מסוף יום עבודה, לא נפסיד את השיעור. לא כי הוא הולך ללמוד שם תוכן, לא כי הוא הולך להיות יותר מלומד, כי הוא יש לו חוש להיות יהודי. זה נותן לו עונג, הוא מתענג לשבת ככה כי הוא מתענג. ואנחנו דווקא אנשי ישיבות, הרבה פעמים הם לא מאבדים משהו מהמקום הפשוט הזה, המקום הראשוני. וכאן הרב שגר באמת, כאילו, פרש מיות הרב שגר, גדול הדור, האדם שהוריד תורה מן השמיים, לא פחות מזה, בעיניי, והפך להיות איזה יהודי פשוט. פשוט, יהודי פשוט, שאומר, יש לי יהודי חוש להיות יהודי. חוש להתענג על התחושה הכי פשוטה ואינטואיטיבית, לא בגלל התוכן, אלא בגלל מה שמעבר לתוכן. מה המילה שמיד תגיע? התענגות. זאת המילה שמיד תגיע, התענגות. התענגות זו היא ביטוי לשייכות פנימית, באינטימיות עם נותן התורה הנוכח בה. היא הברית המתקיימת בתורה. כן, כאן הוא חזר למושג הברית, ושוב נתן עוד איזה פן, זה בעצמו קבלת תורה. קבלת תורה זה לא שאדם מתחיל ללמוד את השס, זה העניין. לא, לא דורשים את זה ממך. תלמד עכשיו בסדר, לא תלמד אותו, לא תלמד, בסדר. תלמד, לא תלמד, זה לא העניין. ברור שבישיבה, ברובד אחר, אדם צריך לסמן לעצמו יעדים כדי להתפתח, להתעצם, להיות איש תורה, איש הלכה, איש ברא. זה חלק מהחומר ולבנים שמזה היהודי נבנה. אבל אם אדם חושב שזה הסיפור, אז הוא לא הבין את העניין. העניין של יהודי שהוא מקבל את התורה, הוא קיבל את עצמו. הוא קיבל את החוש, הוא קיבל את האינטואיציה. הוא קיבל את המקום של ההתענגות. וזה יהודי. זה דבר עצום. אני אומר לך, לא שמעת לא זאת עדיין מעולם. באמת ככה, כי לא מדברים על זה. זה מדברים תמיד על מטריה, על תוכן, על יעדים, מה אתה צריך לעשות וכו' וכו'. אבל היכולת של אדם איכשהו להשתאות בפליאה ולדעת שזה החוש היהודי. היום הרב דרחובסקי דיבר הבוקר על גרים. אמרתי לעצמי, אז יש מילה ויש תפילה, קבלת מצווה. אני מציע, זה הצעה ככה כזאת שמדי פעם מתגייר ונעבור מילה בתפילה ונקבל את המצוות עלינו. מה דעתכם? זה משהו נפלא, אני חושב. לא עשינו את זה אף פעם. ואני חושב שזה דבר מאוד יפה. שאיכשהו יש שם מקום מתגייר, מדי פעם, מתגייר. הרב דרחובסקי, הבוקר דיבר, זה נגע מה שנגיע ללב. הוא אמר, כשאני רואה את הגר הזה מתגייר, אני מתחפש אם יש לו דמעות בעיניים, כדי להשתכנע. אני לא בודק איך אני אוכל להעריך אם הוא באמת מקבל לקיים מצוות. אני רוצה לראות את העיניים שלו. אם באמת הוא מקבל, יש לו דמעות בעיניים, אבל זה לא מספיק לי. השאלה גם לי יש דמעות בעיניים. כך הוא אמר, כדיין שהוא הולך להטביל את הגר. אם הוא בוכה ואני בוכה, עשינו עסק. עכשיו, זו האמירה שכל כך ריגשה אותי. איך אתה יכול לדעת מה כוונתו של הבן אדם אם יש לו דמעות בעיניים? זאת השאלה הקובעת. וכל הניסיון ליצור איזו מעטפת מאוד קשוחה של תקבל ולבדוק אותך אם אתה עושה דאורייתא או דרבנן ואיך אתה... אני לא מתעלם מזה, יש גם צדדים מטריאליים. בכל תחום יש גם דברים מטריאליים. אתה לא יכול לסמוך רק על רגשות ורגשנות. אבל אחרי שכבר עברת את המסלול ההלכתי, את המסלול הנורמטיבי, ודיברנו קודם על הנורמה ועל האישית, אחרי שעברת את המסלול הנורמטיבי, עכשיו אתה נמצא במקום הכי אישי. המקום הכי אישי של האדם זה העיניים שלו. אין דבר יותר אישי מהעיניים שלו, והעוד יותר אישי זה הדמעות שלו. אין יותר אישי מזה. אם במקום הזה אתה מקבל את התורה, קיבלת אותה. לא הגעת לשם, אז אמר הרב דרחובסקי, אני לא מקבל אותו. לא עושים עסק, לא אגייר אותו. עכשיו, זה דבר שבעיניי הוא איזה מין מימוש הלכתי ממש. זה לא דיבור מופשט. זה ממש מימוש הלכתי להכיר את אותו חוש שרב שגר דיבר עליו, החוש וההתענגות וכו'. אם כן, בסיום הקטע הזה, הוא אומר, השאלה אם כן, זה הדרשה לערב שבועות, אז השאלה אם כן, איננה אם, רק אם נזכה למתן תורה, אלא גם אם נזכה לקבלה. אז אם אתה מתן תורה טוב, אלוקים נותן תורה, זה בסדר. אבל זאת לא השאלה, אם הוא נותן את התורה, אם אנחנו יודעים לקבל אותה. האם הוא יצטפד ונתקשח למגע הימין האלוקית המחבקת? או נענה ואמירת נעשה ונשמע מתוך אמון ושמחה ומוכנות לברית. שלוש מילים מאוד דרמטיות מבחינתי. אמון, שמחה ומוכנות לברית. רק אמון הופך נתינה להתגלות. אם אתה מקבל, כי אתה פורמליסט, אתה מקבל, אם ציווה אני עושה, אתה בסדר, אתה בסדר כזה. לא קיבלת. אתה פשוט, אתה תהיה מציית, אתה בסדר, אוקיי, לא קיבלת, אין קבלה, אין פה קבלה. בשביל קבלה צריך לב. אם אין לב שנפתח ואין דברות בעיניים, לא עשינו עסק. זה לא קורה, זה לא קבלת תורה. רק אמון הופך נתינה להתגלות. אני אסיים את זה במילים נורא מסמרות. אכן רוצים אותי ואותנו, מקף, הנני. כך עושים. ממש אני שומע את הנני הזה, משהו... רשם אותו, זה לא זז נורא, לא זז מני, ואז אחר קומט, איך הוא הלך? אחרי אמירת הימי, אני ממש רואה כאן הנני עקדה. הוא אמר, הנני, וידע שזו אמירה האחרונה פחות או יותר, בין האמירות האחרונות שלו, לפני שהסתלק מן העולם, זו אמירת הנני שלו, הנני. זה כך זה נגמר, זו אמירה האחרונה. ואני חושב שכאן, באמת יכולים כולנו יוצא את היום. ויוצא צריך להרחיח לא רק את התורות, למרות שזה חשוב, אלא את הרוח, את האדם שמאחורי התורה, את היסורים שמאחורי התורה, את המאמץ שאני אמרתי, אני חוזר ואומר, בעיניי זה היה התמצית שכל עמלו בעולם. לקבל את עצמו. לקבל את עצמו. אבל זה לא נגמר כאן. זה הגיע לסיל נוסף ביומן שרשם ממש ממש בשבועות האחרונים בזמן מחלתו, לקדם אותו. חלק מזה מובא בספר, שאני אקרא גם משהו מכאן. הוא קינה את היומן הזה שהוא רשם לעצמו בשם ריפוי או פרידה. והוא כתב שהריפוי הפרידה, תכף תבינו את העוצמה המאוד מבהילה שמקופל במילים הללו, זה מתכתב עם כותר המשנה של הספר התשובה שהזכרנו, שאני נפשי, הכותר המשנה נקרא חסד או חירות. והוא כותב בעצו ביומן, ואני אז בשנת 2000, בשנת שסמך, כשאתה כותר חסד או חירות, בסדר, זה נראה לי סביר. הרמב״ם זה החירות. רבי נובחי, רב צלו זה החסד, זה היה ברור לי, כאילו, היה פשוט לי, לא התאמקתי יותר מדי להבין מה סתרי תורה שם. אחרי שהוא כתב את ריפוי הפרידה, והזכיר שם ביומן שלו את חסד החירות, ממש הוא הואר לי משהו אדיר. ואני אולי אקרא כמה דברים שרשמתי כאן לעצמי, זה יהיה פשוט נוח יותר, כפי שניסחתי לעצמי זה כאן. אחד מרגעי השיא של הרב שגר, בא לכלל ביטוי בניסוח מטלטל שבאמצעותו ביטא את הקרע ואת הפיצול באפשרויות שיש לפניו סמוך לפני מותו. הוא כינה זאת ריפוי הפרידה, וזה ישבל לכותר המשנה של ספרי הראשון חסד החירות. שתי דרכים לפניי ואיני יודע, אמר רבי יוחנן בן זכאי לפני מותו. שתי דרכים, שני אופנים של היפתחות לאמון ולקבלה עצמית. כן, גם קבלה עצמית אצלו גם ממש ברגעים האחרונים התפצלה לשתי אופציות, הוא התחבט בין שתיהן ובעצם לא הכריע מה זה לקבל את עצמי, או בדרך של הריפוי או בדרך של הפרידה. מהי הדרך של הפרידה? זה מזה פרידה, ויתור, להיפרד. אתה מאוד חולה, אתה הולך למות, מה יש לפניך? להרפות, לוותר, קבלת עצמי איך שאני, בלי כל יום רע לשנות עוד משהו או לעשות עוד משהו, רק לקבל את עצמי איך שהייתי ולצפות שגם אחרים יקבלו אותי איך שהייתי והתנהלתי כאן בעולם במהלך חיי, ואולי יפתח הלב שלי לאהבה ולאמון שמעצים עליי. וזה על בסיס ההנחה שלא ידעתי לממש בחיים מצב המוות, ולפי לא רק אלוקים רוצה אותי ואוהב אותי, אלא אף אנשים שסביבי מאמינים ורוצים אותי, וזה באחת תמצית החיים, כי זה כל האדם. זאת אופציה אחת. ודרך אגב, אגיד לכם עוד משהו שהוא נתפס בספר הדרשות ליום כיפור על כפות המנעול, בעמוד 68, אני מספר שעבד ליד ביתת אמא שלו, שהייתה חולת סרטן, ונפטרה בתשנ"ט ב-99, מאותה מחלה, גם כן סרטן הלבלב, והוא עמד ליד ביתתה ותיאר שם תיאור מאוד נוגע ללב. והוא אומר שם הוא מפרש באופן מאוד מפתיע את המאמר של חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. בדרך כלל המשמעות של האמירה הזו, שאפילו חרב חדה מונחת, תחפש עוד רופא, תיסע להודו, תיסע לפה, תלך לשם, זה בדרך כלל, אל יתייאש מן הרחמים, תתחיל לרוץ קצת, תתחיל לנוע, חפש עוד משהו, לא נגמר הכל. ואמר הרב שגר הפוך בדיוק, חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, תפסיק את העשייה, אל תעשה כלום, רק תרפה מהכל. מפני שהרחמים לא עולים שלובי זרוע עם פעלתנות, רק מי שמפסיק לפעול, מי שמניח לכל, מי שיודע שאתה חסר אונים, כי אלוהים עשה אותך, הוא לא עובד אצלך, אתה עובד אצלך, הוא לא עובד אצלך, הוא לא במקום שבו אדם יכול. זה מה שהוא אמר לעצמו גם, הוא אמר לעצמו, אני אשגר את אמא שלי, שום סיכוי לרפואה אין כמה מחלה הזו, הוא ידע איזה, היא ידע איזה, מה שנותר, השאלה היחידה הרלוונטית, אם אני אמשיך איכשהו כל מה להיות עם איזו תחושה, לקרוא לרופא עוד זריקה, עוד משהו, או לא, לעצור. עכשיו, התפקיד שלי זה לרפות מהכל, לא לעשות שום דבר, להניח לכל. ואז תנא רב שגר, מתעוררים הרחמים. הרחמים תמיד מתעוררים במקום שיש חלל פנוי, שמשהו, אתה מפנה מקום. אין רחמים במקום שהאגו נמצא. האגו תמיד מפעיל אותך, מריץ אותך. הרחמים לא יכולים לשכון במקום שהאגו כל כך פעלתני. כשאתה מרפא ואתה מניח מין שבתיות כזו, זה המקום. הרי לא סתם בשבת אנחנו מתנגנים, באחרונה זה בכל בית יהודי, מתנגדים, יהיו רחמך, מתגועלים על עם קודשך, בפיוטי אכסוף, שזה זה הייתי אומר הבית השיא בעיניי, הבית השלישי של הפיוט הזה, ששם באמת בליל שבת יהודי אין לו שום פעילות, הרי הוא שובד בריב שבת. מה נותר? לעורר את הרחמים. זה אי אפשר להגיד ביום חול את זה, אי אפשר ביום חול להגיד לעורר את הרחמים, זה כאילו לא, אין זמן לזה עכשיו, אין זמן של רחמים. אבל בשבת זה שבת, שם אנחנו יכולים להתענג על שולחן השבת, להרפות באמת מהכל ולשיר ולהתנגן על הרחמים. רוח חמך מתגוללים, אין רגע יותר טוב מאשר יותר מתאים. וזה מה שגם אמר רב שגר על סף המוות, שבסף המוות המבחן האמיתי לאדם, או לא מבחן, זה לא בדיוק מבחן, הדבר היחיד שיש לעשות, זה אמר את זה ליד כבן שאימא שלו חולה, וזה הוא אמר לעצמו כשהוא היה חולה, אותם דברים עצמם, עכשיו הזמן של הפרידה. אבל הוא עדיין לא ויתר, עדיין הוא יגע את האופציה של הריפוי, והנה הוא כתב לעצמו ככה. ואני קורא כאן מעמוד 123 בספר. נסגר מעגל, חסד או חירות התייחד עם ריפוי הפרידה. ניגון המהדהד את כתבי החירות והחסד שעלו בדיון על התשובה. לנוכח האיום של המוות, השאלות שליוו אותו כל חייו הפכו דחופות בצורה בלתי רגילה. מה קורה כאשר אדם מעמיק, אדם רגיש ורוחני, עומד בפני מותו הקרב? לאן הוא פונה כעת? הרב שגר ראה לפני שתי דרכים. דרך אחת לנטוש את כל הנחות היסוד המוכרות, לשכוח את כל התבלות של הקיום הרגיל, ולנסות לפרוט לדרך חדשה. זה עושה את הריפוי. הוא דיבר על שינוי השפה, דיבר על דרידה של שינוי הטקסט. כל הוא אומר שאם אני אצליח בריפוי, באופן שפירוק כל האומר שהמחלה עצמה, כמו שהוא הביא תורה של רבי נחמן ותורה נ"ז בדוקטור מהר"ן, ששם באמת הצדיק יכול לשנות את הצירופים. זאת אומרת, המחלה היא בעצם ביטוי למארג בסמים שהגוף קבוע בו, מקובע בו, ואם אפשר יהיה לפרק את המארג הזה ולצרף אותו בצורות חדשות, המחלה תיעלם. וזאת הייתה גם כן אופציה לפניו, זה בדיוק הפוך באופציה הקודמת. זה לא להרפות ולוותר בידך כיווחי, אלא להפך. עכשיו הזמן לא להיכנע למארג המסמנים המוכר, אלא לנסות לצרף אותם באופן אחר. כאשר אתה עומד מול המוות, אי אפשר להמשיך למחזר דיבורים ששרתו אותך במשך החיים, גם כאלה שפרנסו אותך וגם אחרים לאורך שנים. כל אלה להבדיל מערכם, ויש צורך דחוף לצאת לדרך חדשה. מאידך, וגם תראה את החרדה שלה מכך שהחירות הזו עלולה להיות כרוכה בבגידות עמוקות, בשבירה של קשרים ומסגרות שהיו יקרים מאוד בעיניו. כשאדם מתחיל לפרק, לך תדע מה יתפרק פה. ההופעה הקריטית של החירות פותחת לדיון את הנאמנויות היסודיות ביותר ומעוררת חששות גדולים. אמנם יש הצדקה למחיר שתגבה התנועה הזו, אדם שמפרק לך תדע אם זה יגיע. אז הוא אשם לעצמו את הדבר הבא. כפי הנראה, דרך הריפוי והתיקון היחידה הינה בנכונות לקחת על עצמי תיקון משיחי. הדבר התגלה לי גם בנסיעה האחרונה לאומן ועוד רמזים. אלא שאינני יודע מה אני רוצה בדבר. אני חושב שהדבר כרוך כפי הנראה בבגידות עמוקות בעבר, וגם אינני מוצא את היכולות, היכולת הנפשית לכך וכו'. כן, ושם הוא נתן לו, הוא התכתב עם אותו ודיבר עם עצמו במקום הזה שבו הוא מתחבט האם לוותר, האם להשקיע עוד מאמץ אחד, לא להיות כנוע לכל מארג המסמים שבנה אותי עד היום, אלא לפתוח את הכל ולנסות להציע מציאות חדשה. אז הוא אומר, אולי זה יגרום לפירוק הכל ומי יודע לאן זה יכול להגיע.
איזה בגידות
נפרד? סליחה?
בגידות...
הוא לא פרד, אני לא מוסיף מה שהוא אמר, אני רק פרדתי מה שהוא כתב. וזה ברור, אדם מתחיל לפרק, הכל מתפרק. אנחנו כולנו חיים על פי תהום, כולנו חיים על חבל מתוח. ואתה תזיז משהו מההנחות שאתה בנוי עליהם, אתה ביד תמצא איך הכל מתרופף, השם ירחם, זה יכול... אני מודיע על עצמי, אני לא במקום הזה, ויותר מזה, אני באיזשהו מקום, אחרי שראיתי כאן את שמושג הקבלה עצמית, הקבלה עצמית מצד אחד היא הוויתור העמוק, אבל עדיין יש אופציה אחרת הפוכה לגמרי, כי האומץ האינסופי לגאול את העולם דווקא על ידי איזשהו תנועה יותר, יותר אקטיבית, אבל תנועה אחרת. בשורה התחתונה תשאלו אותי איך הוא עזב את העולם, מה היו המחשבות האחרונות שלו ברגעים האחרונים, מי יודע, מי יודע, איך אפשר לדעת. אני רק רוצה לומר שאני חש היום שיש עוד אופציה, ששם אני נמצא, זה כבר אחרי הרב שגר. האופציה שאני נמצא בה, וגם זה נמצא בספר אגב, היא אופציה אחרת. אני לא חושב שהדילמה שלנו חייבת להיות חסד או חירות, רצוי הפרידה. אפשר גם לעקוף את הבינאריות הזו. אני כבר לא חושב שיש לנו רק צורך בה. אני חושב שהיום, בסופו של עניין, ההתמקדות היתרה בעני, בין אם זה לכיוון החסד, בין אם זה לכיוון החירות, בין אם זה לכיוון הריפוי, בין אם זה לכיוון הפרידה, היא שוב קולט את האדם הסגור על עצמו. אני חושב שבפנינו פתוחות היום אפשרויות אחרות, שקשורות להתפתחות אל הקהילה, אל המכלול, אל המעגליות, אל החמלה, אל ההתענגות המשותפת, שהיא אופציה יותר גבוהה, שהיא לא מחייבת אותי להכריע בשאלות שהורתן ולידתן באגו שלי, לכיוון כזה או לכיוון אחר. יש לפנינו היום אופציה שהיא בעצם אופציה שכל התורה בנויה בכל שנות הגלות על האדם שעושה את עבודת השם הפרטית שלו. וכאן באמת אני בא לומר, אני חושב שהרב קוק, שאני מתכתב קצת עם הדברים של הרב חיים, ששמעתי את סופם, אבל הרב קוק דיבר על כלליות, על פרטיות, ולקחו את זה לכיוונים מאוד מאוד מוזרים בעיניי במהלך השנים. הוא התכוון בדיוק לנקודה הזו. יש נקודה שבה האדם הוא חלק לכלל, אבל לא במובן שהוא מאבד את הסובייקט שלו, אלא עומק הסובייקט שלו בסופו של המסקנה של עומק הסובייקט, של עומק העני, הוא באיזשהו מקום שהוא נשאב אל איזה רוח שהיא כבר שייכת אל כנסת ישראל, שייכת אל כלליות, אבל לא כמילים, לא כמילים אידיאולוגיות או משהו מעין זה, כתחושה מאוד חברתית. כמו שביום כיפור עומדים כעדה, כקהילה, אומרים על חטא שחטא מלפניך, וזה כבר לא עניין אישי, החטא שחטאתי. החטא שחטאנו, כולנו העדה, כולנו אותם, אבל לא דווקא על החטא, אני חושב שגם לכיוונים יותר נעימים צריך להיות כקהילה. כשעומדים את הכנסת ומתנגנים ביחד במזמורי קבלת שבת, ההתנגנות, לא משנה מה התוכן הפסוקי, אבל ההתנגנות שקהילה פותחת אותה שלא פותרת אותי מהדיון הכאוב והמיוסר, האם חסד, האם חירות, האם ליפוי, האם פרידה, ושכאן נפתחת אופציה שאני לא יכולה יותר מדי להרחיב בה כרגע, כי המשיא עדיין בתחילת דרכה, היא מובאת אגב גם בספר וכמה אזורים של הספר, אבל אני באמת אביא זה לכם כמחשבה שיכולה ללכת הלאה אחרי שהרב שגר באמת פרס דרך, שכב על הגדר בשביל כולנו. הוריד תורה מן השמיים, אנחנו צריכים להוריד אותה לארץ. ותמיד יש חלוקה בין התורה שהיא יורדת לי למעלה לבין היכולת שלה גם להתקבע בלבבות ולשקול כאן בארץ. ואני חושב שאנחנו באמת כבר עשינו צעדים לא מעטים למקומות הללו להיות אנשים עובדי השם שיש בהם רכיבים מאוד, מאוד מאוד בסיסיים של לב חומל, של התענגות, של ניגון, של הצליל. אנחנו כבר שם, זה לא, האם זה בא על חשבון העבודה הלימודית, התובענית, האינטנסיבית? ממש לא. אדם שלא ישקיע בלימוד וחומרי הבניין הבסיסיים, הוא יישאר חלול, הוא יישאר בלי ממשות. אבל אני אומר שהבעיה היא הפוכה, שנועצים יותר מדי בעולם המודרני וגם בעולם היהודי, בעולם הישיבתי, המון סיכוי והמון עמל מטריאלי של התורה, אבל מאבדים בזה את כל אלוקים שמתהלך בגן היום ומעורר אותנו אל החמלה ולתשוקה ולכל המחוזות הללו שהם בעצם המצע שעליו אני מחפש לשכון. ואסיים ממילים שרשמתי בספר ובחטיבה הראשונה שנקראת ראשית ובחטיבה האחרונה שנקראת אחרית. והראשית בעמוד 9 כתבתי לעצמי את הדבר הבא: כי החיים יודעים שימותו. נוכח הסופיות של הקיום ובידיעה שאדם הוא כצל עובר וכחלום יעוף, מהמקום הזה מצטמצם האגו, ואדם עשוי לפתוח את ליבו, לקבל את עצמו כמות שהוא, ואף לאהוב את עצמו כפי שאלוהים אוהב אותו. ומי שאוהב את עצמו אוהב את החיים. אהבה פשוטה של לב חומל ועין טובה, בענווה ובשפלות רוח. ובסיום של הספר רשמתי נגיעות בקווי המתאר של מסע חיי, שאותן רשמתי בשפת הלב, דומות לתנועתיות של אל הגאולה. ראשיתו בהימנעות בעירה של הצעירות, ואחריתו בייחוד ובזיווג ובניגונים המתנגנים בערוב הימים. ראשיתו בפער שביני לבין שמעון, כך קראתי לו, בחיים חיותו, ואחריתו בייחוד ובריקוד משותף ובהתקהלות ברחמים ובלב טוב. אני אסתפק בזה, אבל אני חושב שאחרי שדיברתי על ניגונים, אז... ויורחמך, רחמך מתגוללים על עם קודשך, ויורחמך, רחמך מתגוללים על עם קודשך,
da 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 שם כמה ימים לפני ראש השנה. חלטנו.